השיעור לאלף תשרי בשנה פשוטה. ממשיכים באיגרת הקודש יוטט. השיעור מתחיל בעמוד 254, אחרי הנקודה במילים אך העניין הוא פשוט. השיעור מסתיים בעמוד הבא, דף קחח עמוד א', בסיום קטע במילים כשאר האותיות.
זה לעומת זה, אם אצל יהודי יש את זה, הרי כל מה שהקדוש ברוך הוא בעולם זה באופן של זה לעומת זה, זאת אומרת שמה שיש בכוחות הקדושה, יש לעומת זה בכוחות שם להפך. יש עשרה קטרי דמסעבותה, כמו שיש עשר ספירות של קדושה, יש להבדיל עשר כתרים של מסעבותה. מה זה מסעבותה? דבר מסועב, מה הכוונה? תומה. זאת אומרת, כמו שיש בקדושה, יש במקביל גם כן בתומה. ומהן יש עשר כוחות של תומה למעלה. למה קוראים להם כתרים? למה בקדושה זה עשר ספירות, ובמסעבותה קוראים לזה עשרה כתרי? למה כתרים? כתר, כל כתר מראה שהוא מציאות לפני עצמו, והוא לא מוכן להתמזג ולהתחבר עם זולתו. בקדושה הידוע שהעשר ספירות הם באופן של אחדות זה עם זה. יש שילוב ואחדות אחד עם השני. לכן כל מה שקשור לקדושה צריך להיות באחדות ובאהבה. למה? כי בקדושה הכל באופן של מיזוג. בקליפה זה עניין של פירוד. למה? כי המקור זה גם קטרי. כל אחד כקטר בפני עצמו שאין ביניהם חיבור. ומהן, מאותם עשרה קטרי דמסעבותה, נמשכות נפשות העובדי גילולים, גם כן כלולות מעשר בחינות אלו ממש. אתה מסתכל על נפש של גוי, גם אצלו יש חוכמה, בינה, דעת,
דיבור,
אהבה ואירה, כל הרגשות, כל מה שאנחנו מכירים אצל נפש של יהודי, יש גם אצל גוי. אחורה יכול לבוא בשביל, איך יש לזה אצל גוי? אם זה בא מעשר ספירות הקדושות, מה זה שייך לגוי? אומר, יש במקביל, עשר ספירות הקדושות, יש עשר כיסרים למסעבות. ומודעת זאת בארץ, הדבר ידוע לכל, מה שכתוב בסדר, בספר הגלגולים, כתוב בספר הגלגולים על פסוק. הפסוק אומר בקהלת, אשר שלט האדם באדם לרע לו. קהלת, שלמה המלך אומר, שתמיד שהגוי שולט על היהודי, מביא שם מפרשים, רש"י מביא, שפרו, פרו, סנחריב, נבוכדנצר, תמיד שהגוי שולט על היהודי, בסופו של דבר, הגוי מקבל על זה את עונשו, ומשלם על זה מחיר כבד. הוא שולט על האדם, הגוי, שולט על האדם היהודי, אבל זה לרע לו. הוא מפסיד מזה. מה המשמעות של זה בצורה פנימית? הוא אומר שהוא סוד גלות השכינה. כל פעם שאתה רואה יהודי נמצא במצב של גלות. גלות השכינה, למה עשה השם ככה שהיהודי ילך לגלות? לתוך הקליפות, להחיותם ולהשליטם בזמן הגלות. בזמן הגלות הגוי שולט על היהודי. היהודי נופל חלילה ונכשל במשהו, אז הקליפה שולטת עליו. זה הרי גלות, גלות קשה. בשביל מה כל הגלות הזו? אבל הוא לרע לו. מה פרוש הוא לרע לו? בסופו של דבר, כשהיהודי יחזור בתשובה, בסופו של דבר, כשעם ישראל ושב השם אלוקיך את שבותך יצאו מהגלות, הם לא יצאו ריקים, אלא כמו שיצאו ממצרים, הם יצאו ברכוש רב, לקחו איתם את כל הכסף והזהב של מצרים, מה זה מסמל כידוע בחסידות ובקבלה? את כל הניצוצות הקדושים שהיו חבויים באותם קליפות, רוקנו ולקחו את זה משם. מה? הגאולה בכל אופן, בכל תקופה, כשיש גאולה, אז הם היו באופן של התערות הדלילה, התשובה שלהם. הם ניגלו משם, כי הם רצו להיגאל, כי הם רצו להיות בנים של הקדוש ברוך הוא. מי שלא רצה להיות בן של הקדוש ברוך הוא נשאר שם ומת במכת חושך. אלו שיצאו משם, פירושו שהם הסכימו לקבל על עצמם באופן כללי, קבלת עול מלכות שמיים ולהיות בנים של הקדוש ברוך הוא ולקבל תורה, כעבור 40 יום, לקבל תורה, כן? אז העניין הזה של ההחלטה הזו, זה התשובה שלהם. זה היציאה שלהם שהיא גרמה שכל הניצוצות של הקדושה יצאו איתם יחד. ככה זה בכל מצב שיהודי נופל, אתה רואה הוא נופל, מה המטרה? הקדוש ברוך הוא רוצה שיהודי ייפול חלילה. בסופו של דבר שהוא יוציא משם את הניצוץ. ולכן העובדי גילולים היו שולטים על ישראל, להיות נפשות העובדי גילולים מהקליפות. מכיוון שנפש של גוי מאיפה הוא בא, הוא לא בא מ-10 ספירות של קדושה, הוא בא מ-10 קטרי דמסעבותא שזה מקליפות. אשר השכינה מתלבשת בבחינת גלות בתוכה. השכינה באמת נמצאת בגלות. מאוד קשה להבין את המושג הזה שאלוקות נמצא במקום שהוא לא רוצה להיות. אז אם הוא לא רוצה להיות, אז למה הוא נמצא שם? הוא נמצא שם באופן שזה גלות בשבילו, הרי אף אחד לא מאלץ אותו. כשאדם יהודי נמצא בגלות, הגוי מאלץ אותו, אבל השכינה נמצאת בגלות מאשר שמישהו מאלץ אותו.
גם לא תמיד. כשהגוי לא מאלץ אותו. אתה רואה את זה היום בארצות
המערב. יהודי מכניס את עצמו לגלות. והנה, אף שזה צריך ביור רחב, איך ומה. מכל מקום, האמת כן. רבי פעם סיפר שהיה חסיד גדול, שהיה רב בעיירה, קראו לה צ'רניגוב. קראו לו, אני מתואר, רב דוד מצ'רניגוב. כמדומני, זה היה שם שלו. רבי שהוא סיפר את הסיפור עליו, אז הוא ככה במאמר המוסגר, הוא אמר, כולם קראו לו, לא, קראו לו אירש, אירש, הרדת, אירש. כולם קראו לו אירשל צ'רניגוב. אני אומר שאפילו ילד קטן שבקושי יודע קרוא וכתוב כבר ידע, החסיד הזה הגיע, איך קראו לו אירשל, אפילו בלי שם התואר וכו'. כל פנים הרבי סיפר שכשהוא היה מלמד עניין עמוק, חסידות, והקהל שמע, ולפעמים לא הצליחו לתפוס את עומק העניין. אז הוא היה מסיים ואומר, אומר ביידיש, אזויון אזוי זיריניון. כך העניין, נקודה, כך וכך העניין. כן הבנתם, לא הבנתם? על דרך זה אדמור זקן אומר כאן, אומר ככה. ואז שזה צריך ביור איך ומה, מכל מקום, האמת כן הוא. כך הוא העניין. גם אם לא הבנת, גם אם לא קלטת, ככה זה. אלא שאף על פי כן, אין הקליפות והעובדי גילולים יונקים ומקבלים חיות, אלא מההערה הנמשכת להם מבחינת אחוריים בקדושה. ודאי שהקליפות לא יכולים לקבל ישירות מהקדושה בצורה פנימית. הם מקבלים את זה כמן דשת דיבת הקטפי, כמו שאדם זורק לסונה שלו מאחורי הכתף בחוסר ברירה, מאלצים אותו לתת משהו לסונה שלו, הוא זורק לו את זה מאחורי הכתף. מה הפירוש מאחורי הכתף? אפילו רוצה להסתכל. אותו דבר על דרך זה, כשאומות העולם והגויים והקליפות מקבלים, אז הם מקבלים אמנם מקדושה, אבל הם מקבלים את זה באופן של, 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 של אחוריים, באופן של חיצוניות. ואף גם זאת על ידי צמצומים ומסכים רבים ועצומים, עד שנתלבשה הערה זו בחומריות עולם הזה, ומשפעת לעובדי גילולים עושר וכבוד, וכל תענוגים גשמיים. כל מה שיש להם, כל הרחבות הגדולה, זה הכל בא מחיות מצומצמת שמקבלים אותו ככה
מאחורי
הגב. שאין כן ישראל... יהודי לפעמים יכול לקנא בגוי ולהגיד למה הגוי הזה כל כך מצליח, יש לו שפע, יש לו עושר, יש לו כבוד, יש לו נכסים וכולי, ואילו אני היהודי שאני לכאורה בן של הקדוש ברוך הוא, למה הכל בא בקושי? אז הוא אומר, כי הגוי מקבל, כמו שיש על זה משל, שכשהמלך עושה משתה גדול, הוא מזמין לסעודה רק את הידידים שלו ורק את השרים הנכבדים שלו, וכל אחד מקבל מהמלצר, מביא לו מנה, ככה צלחת, מביא לו אוכל. כמה אוכל יש לו בצלחת? קיבל כמה שהוא נכנס בצלחת. וגם הוא מפני הנימוס, ככה לא מקלו, לפעמים הוא על השולחן תוספות, הוא לא תמיד אפילו לוקח. אחר כך, בסיום הסעודה, הכל נגמר, אז יש הרבה שעיריות, ועצמות, וקליפות, וחלוחים. מה עושים עם כל זה? זורקים לכלבים, לחתולים. הם מקבלים פתאום, אחרי משתה כזה, יש להם שפע וחגיגה וכמויות שהם לא מבינים מאיפה זה בא להם. כל כך הרבה חיות, כל כך הרבה שפע וכל כך הרבה אוכל. אז יבוא, האדם מן הצד יכול לחשוב שהנה הכלבים הם יותר משובחים מהשרים הנכבדים. כי השרים הנכבדים קיבלו כל אחד במידה ובמשורה, ואילו הכלבים מקבלים בלי גבול כמה שהם רוצים. אז מי שחושב כך כמובן לא מבין את ה... את היחס של הנתינה לכלב, אתה זורק מתחת לשולחן, מתחת לשולחן לא אכפת לך, מה שהולך מתחת לשולחן תן לו בלי גבול, אבל מה שאתה נותן בצלחת בצורה מכובדת זה נראה לך קצת, זה מכובד, זה נקי, זה טוב, זה איכותי, עם כל המעלות של זה.
פנים
שוחקות, כן? זה ההבדל בין יהודי לגוי. אצל ישראל, אומר אדמו"ר הזקן את הלשון, מה שאין כן ישראל יומקים מבחינת פנים העליונים. יהודי מקבל מהפנים, מהפנימיות, כמו שכתוב, יאר השם פניו אליך, כל אחד ואחד לפי שורש נשמתו הדרום המעלות. ובמילא יש גם הבדל, יש יהודים מקבל יותר, אחד פחות, כמה אתה מקבל, זה תלוי גם בעבודה של היהודי. את היהודים מודדים יותר את הנתינה לפי המעשים שלו. למה? כמו שאדם אומר, אדם, כל אדם רואה לבן שלו, הוא יקפיד מה עשית, כמה עשית, תקבל בהתאם לעשייה שלך. לאדם זר הוא יכול לתת בלי חשבון. למה? דווקא כי הוא זר. דווקא כי אין לי אכפתיות אליו, אז מה אכפת לי אם הוא כן טוב או לא טוב, שיאללה, ייקח. דווקא בגלל שהוא הבן שלו, והוא אוהב אותו, והוא יקר לו, אז הוא לא יזרוק לו ככה בלי חשבון. הוא ייתן לו בצורה נכונה, כי הנתינה היא הרבה יותר מהלב.